יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש באר בחוקותיי. אנחנו נמצאים עכשיו ביום השיבה של האסון הנורא והיום, שביום שמחת ליבו של התנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, שהוא קורא ליום הזה הילולה, חתונה, שמחה, ועד כדי כך שאחד מגדולי התלמידים שלו בשם רבי אברהם אמר בלג בעומר תחנון, הוא נענש על זה מאוד, כי היום הזה זה יום שמחה כמו חג. ודווקא ביום ההילולה בתוך ביתו של רבי שמעון בר יוחאי במירון קרה האסון הנורא הזה, שנהרגו 45 יראים ושלמים, קטנים וגדולים. והדרך היחידה להחזיק מעמד במצב נורא כזה היא אמונה פשוטה באבינו שבשמיים, שהוא גזר את הגזירה הזאת, ורק הוא יודע את הסוד שבדבר הזה. כפי שכתוב בתורה, נסתרות לשם אלוקינו. ובכוח האמונה נוכל להמשיך ולהתחזק. כפי שתלמידי הבעל שם טוב אומרים לנו, ברוך גוזר ומקיים. אותו בורא שהוא גוזר גזירות, הוא נותן לנו כוח להתקיים ולהתחזק. מאזינים יקרים, נהוג בעולם שבוחן תלמידים שבא לבחון אותם, שואל שאלה והתלמיד עונה תשובה. אבל לא נהוג שהבוחן יאמר קודם את התשובה ואחר כך ישאל את השאלה. אנחנו כל יום בבוקר בתפילה אומרים, אין כלוקנו, אין כנוננו, אין כמלכנו, אין כמושענו. ומיד אחרי זה אנחנו שואלים, מי כלוקנו, מי כדוננו? הרי אמרת את התשובה קודם, אין כלוקנו. כבר אמרת את התשובה, אז למה אתה שואל את השאלה? אומר על זה רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, רבה של ירושלים, בדרך משל. משל למערה חשוכה, סבוכה, שאין שום תאורה בפנים, וללא סימני דרך. אדם שיכנס לתוך המערה הזאת, הוא מעולם לא ימצא את הדרך איך לצאת ממנה. אבל אדם חכם, שעיניו בראשו, מכין את עצמו מקודם שנכנס למערה, ומצטייד עם חבילה של חבלים, תוקע יתת בכניסה למערה, קושר שם את החבל, וכך הוא נכנס לעומק המערה, כשידיו אוחזות בחבל המסתרע, ונפתח כל הזמן שנכנס שם. וכשבא לצאת, הוא מחזיק בחבל, מושך את החבל, מושך את עצמו לחוצה, ולאט לאט הוא יוצא. הנמשל בזה, העולם הזה הוא עולם חשוך, מערה ארוכה עם הרבה ספוחות, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, עולם של תהיות, ספיקות, והדרך היחידה לצאת ממנה בשלום ולתקוע בליבו דבר ראשון אמונה שלימה, אין כלוקנו, אין כלוננו, אין כמלכנו, אין כמושענו. כמו שכתוב, השם חבל נחלתו, תופס בחבל של האמונה. ככתוב, יעקב חבל נחלתו. יעקב אוחז בחבל של האמונה עם הקדוש ברוך הוא, ורק כשאני מחזיק בחבל של האמונה, אני יכול לעבור על כל השאלות. אנחנו אומרים, אב הרחמים שוכן במרומים. קהל מלא רחמים שוכן במרומים. למה מזכירים שוכן במרומים? כי רק השוכן במרומים, שהוא בורא כל העולמים, הוא יודע מה הוא עושה, והוא אב הרחמים, אבל פי שלנו זה נראה אחרת. הגמרא אומרת שמשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, הודיעני נא את דרכך, למה צדיק ורע לו? ענה לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, הנה מקום איתי ושמתי לך מקום, רק אצלי למעלה יכולים להבין את כל ההנהגה שלי שאני מנהיג בעולם הזה, אין לנו מושג בדרכי הקדוש ברוך הוא. מסופר על שהגיע פעם איזה יקה לבית כנסת וראה שמעלים לתורה מכל הצדדים, ניקש לגבי ואמר לו, למה אתה עושה ככה? למה שלא תיקח כל שבת שבעה אנשים, תתחיל מימין ותגמור בצד השמאלי עד הסוף? למה מכאן ומכאן? ענה לו הגבי, אתה שואל בהיגיון כי אתה אורח פה, אבל אני שאני מנהיג את הבית כנסת מאז שפתחתי אותו, אני יודע שזה היה לו בר מצווה, וזה היה לו חתונה, וזה היה סיבה, אז אני יודע למה אני לוקח מכאן ולוקח מכאן. לכן אנחנו צריכים לדעת ולהאמין בקדוש ברוך הוא, זה היסוד של כל הכוח שלנו, של עם ישראל. מסופר שאצל הרמב"ן היה תלמיד בן עלייה מיוחד, היה צעיר ונפטר פתאום. הרמב"ן כתב פתק ושם בידו של הנפטר, שיקח את זה איתו למעלה. ביקש מחברה קדישה שישאירו את הפתק ביד שלו. בפתק הוא כתב שיתנו לו רשות מיד להגיע לבית דין של מעלה ולשאול למה זה קרה, ואז שיענה תשובה. לאחרי כמה ימים התגלה אליו אותו תלמיד ואמר לו, שבזכות הפתק הזה נתנו לו מיד מקום לעלות למעלה, אבל כשהגיע למעלה הוא כבר ראה והבין למה זה קרה לו ואין לו כבר שום שאלות. אנחנו אומרים כל יום באמונתך בלילות. מה זה באמונתך בלילות? להגיד בבוקר חסדך ומונוסך בלילות. שאפילו זה לילה חושך צריכים להתחזק עם האמונה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח. מישהו שיפר, שמעתי, פירש, ואמונתך בלילות היה צריך באמונתנו להגיד. מה זה באמונתך? כוונה, השם מאמין בנו, שיש לנו כזה כוח לעם ישראל שנתן לנו, שאפילו לילה חושך אפשר להתחזק על ידי האמונה. האבא של הילדים שנספו בטרגדיה הזאת במירון, הרב אלחדד שיחיה, סיפר שחיפש כל הלילה את הילדים שלו והיה תלוי בין שמיים וארץ. מה הוא התפלל ומה הוא ביקש באותו זמן מהקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, תן לי את הכוח, אל תשליחני מלפניך שאני לא יאבד את האמונה בך. אני יודע שאתה אוהב אותנו, שמאהבתך שאהבת אותנו ומשמחתך ששמחת בנו. קראת שמו ישראל, אתה שמח איתנו, אבל אתה גם מצטער איתנו בצער שלנו. כמו שכתוב, אמו אנוכי בצרה, בכל צרה צרתם לא צר. אז הוא ביקש מהשם, תן לי את הכוח עכשיו שאני בצער, תהיה איתי, שאני אהיה קשור אליך באמונה. וזה מה שנאמר אצל אהרון הכהן, שדווקא ביום השמחה שלו, ביום חנוכת המשכן, שהוא היה מחותן הראשי, הכהן הגדול, ביום הזה שרף הקדוש ברוך הוא את שני בניו נדב ואביהו. ומה הייתה התגובה של אהרון הכהן? וידום אהרון. קיבל את זה באהבה ובאמונה. מאזינים יקרים, אחרי שכתוב וידום אהרון, אומרת לנו התורה, ואחריכם כל בית ישראל יפקו את השריפה ששרף השם. זאת אומרת, נכון שהאהרון, שהוא האבא, קיבל את זה באהבה ובאמונה, אבל אנחנו, אחיכם בני ישראל, צריכים לבכות ולהתבנן בדבר הנורא הזה, למה עשה השם לנו כך? האור החיים הקדוש בפרשת כי תישא אומר, וזה הלשון, כשאנחנו רואים אסון כזה שהוא מביל, ומתעוררת שאלות, מה קורה פה? נהיה ספקות, אולי האנשים האלה לא היו צדיקים, מי יודע מה הם עשו? אולי חס וחלילה אין דין בן דיין? אומרת לנו התורה, כי תישא את ראש בני ישראל, שהשם מרים את הצדיקים בצעירותם, יש אסונות כאלה, תדע לך שהסיבה היא לפקודיהם. מה זה פקודיהם? מלשון חיסרון, כמו שנאמר, ולא נפקד איש, לא נפקד מהם איש. החיסרון הוא בנו. אומר האור החיים, צריך לדעת שהייתה צריכה להיות גזירת כליון לכלל ישראל. והקדוש ברוך הוא לקח את הנשמות הטהורות האלה לכפר על עם ישראל. והיות, וכל אחד מאיתנו צריך לחשוב, אולי אני גרמתי שתהיה גזירה לכליון לעם ישראל, ובגלל זה היה צריך לקחת ולחפש את הצדיקים האלה לכפרה, אז מה עלינו לעשות? ונתנו איש כופר נפשו לשם. כל אחד מאיתנו צריך לתת כופר נפש. מה זה כופר נפש? מסירות נפש, לחזור בתשובה שלמה, לחפש במה אני יכול לתקן. ואם נעשה את זה, ולא יהיה בהם נגב בפקוד אותם. כי אם חס וחלילה לא נעשה ולא נתעורר, אני לא רוצה להוציא מהפה מה כתוב שם. אנחנו אומרים בכל ערב שבת, בלכה דודי, התנערי מאפר קומי. אומר הזוהר הקדוש על המילים האלה, כאי תרנגולתה, כמו התרנגולת. הסביר אבא שלי זכר הצדיק לברכה, שתרנגולת שנמצאת באפר, בכל הניצוצות שלה מלאים בגרגרי אפר, אם אדם ירצה לנקות אותו בידיים, הוא יפצע אותו לגמרי. מה עושה תרנגולת? היא מתנערת לבד, ואז תוך דקה היא נקייה, מנקה את עצמו בלי כאבים. כך אומר לנו הקדוש ברוך הוא, התנערי מאופר קומי. תתעררו לבד, אומר הזוהר כמו התרנגולת. אל תחכה שאני אנקה אותך. אם אני אצטרך לנקות אותך, זה יהיה הרבה עם כאבים ואיסורים. ולכן, זה התפקיד שלנו להתנער ולקבל על עצמנו, ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא, ללכת בדרך התורה והמצוות, באחד הדברים היסודיים בעם ישראל זה ואהבת לרעך כמוך. אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, בהם אנחנו נוהגים מנהגי אבילות כדי להשתתף בצערם של עם ישראל. מה היה הצער? 24,000 תלמידי רב עקיבא הסתלקו בתקופה הקצרה הזאת בין פסח לעצרת. אומרים לנו חז"ל, מה גרם לאסון הנורא הזה? שלא כיבדו זה את זה. כי אם הצדיקים הקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה, אתם תלמידי רבי עקיבא, הרבי שלכם מלמד אתכם, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, זה היסוד של כל התורה. כי מה היא התורה? התורה היא מלמדת אותנו, אורי סוב וקודשו בריחו וישראל חדו, בנים אתם לשם אלוקיכם, האבא רוצה לראות שהילדים מכבדים אחד את השני. ולכן שאתם פגעתם בדבר הזה, הסתלקו 24,000 תלמידה בזמן מועד כזה. מזינים יקרים, האסון שלנו במירון קרה בימים האלה בימי ספירת העומר. אנשים דרוכו אחד על השני. אני לא רוצה להגיד, אבל אני לא יודע, בוער לי בליבי, אולי חס וחלילה זה מסמל, בגלל שאנחנו דורכים אחד על השני. בפרט בשנים האחרונות עם כל המחלוקות והשנאה, בכלל בעם ישראל עם הבחירות כמה פעמים, במחנה שלנו, מחנה החרדים לדבר השם, לומדי התורה, רואים גם כן דברים מבילים שאני לא רוצה לקטרק ולהזכיר אותם. לכן יקיריי ואהוביי, מאזינים יקרים, נתנער מכל השנאה והקנאה, מכל המחלוקת, נקבל על עצמנו לכבד אחד את השני, נראה לאבינו שבשמיים שאנחנו מאמינים ומרגישים שהוא אבא שלנו, נעשה לו נחת רוח, ועל ידי זה נזכה לברכנו אבינו כולנו כאחד. מאזינים יקרים, בהמשך למה שדיברנו קודם, כתוב בפרשתנו, ולא תונו איש את עמיתו ויראית מאלוקיך. בספר החינוך מצווה שין למד ח' מבאר את המצווה כך, שכל אחד צריך להיזהר שלא לעונות אדם מישראל בדברים, כפי שכתוב ולא תונו איש את עמיתו. מפרש רש"י, הכוונה בדברים, שלא יפגע בחברו בדברים במילים, שיזהר שלא יפגע בכבוד חברו. למשל, אומרת הגמרא במסכת בבא מציע נ"ח, שאם הוא היה בעל תשובה, אל תזכיר לו את החטאים שהוא עשה. אם הוא היה גר צדק, אל תזכיר לו מהאבות שלו. וכולו וכולו. התורה הקפידה מאוד בהונאת דברים, לפי שטבע האדם שהוא מצטער מאוד ונפגע כשפוגעים בו בדברים. וכך אומר רבי יוחנן משם רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, גודל האבון בהונאת דברים יותר מהונאת ממון. האבון לפגוע בשני בדברים הוא יותר ממה שאתה פוגע בו בכסף שלו. ולכן בהונאת דברים כתוב ויראית מאלוקיך, ובהונאת ממון לא נאמר כך. רב לזר מסביר את זה, אומר, זה בגופו וזה בממונו. כשאתה פוגע במישהו זה בגופו. רב שמואל בן נחמני אומר, בהונאת ממון, אתה פוגע מישהו בכסף, אתה יכול להחזיר לו את זה, אבל כשאתה פוגע לו בדברים, לא ניתן להשיב. ורב חיסדג מגדיל ואומר, כל השערים ננעלו, חוץ משערי הונאה. על זה לא מבטרים. לכן ייזהר האדם שלא יפגע בחברו, כי קשה העונש של הפוגע בזולת, נורא והיום, ואפילו כוונת הפוגע הוא לשם שמיים, זה לא פותר אותו מהעונש. כפי שמסופר בנביא שמואל א', על אלקנה, שהיה לו שתי נשים, חנה ופנינה. לחנה לא היו ילדים, ולפנינה היו ילדים. פנינה הייתה צדקת, והיא רצתה שחנה תתפלל ותבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה לה ילדים. מה היא עשתה? אמרה לחנה, תראי, אני קניתי לילדים שלי נעליים, מתי את תקני נעליים לילדים שלך? כפי שנאמר בשמואל א', וכעסתה צרתה גם כעס, כי סגר השם בעד רחמה, התכוונה לשם שמיים. אז אף על פי שהתכוונה לשם שמיים, בכל זאת נענשה קשה, כפי שכתוב בשמואל, עד הקרא ילדד השיבה, ברבת בנים ומללה, שחנה הייתה יולדת ילדים, ופנינה באותו זמן הייתה קוברת לו עלינו את הילדים. רואים מכאן כמה חמור הוא הפגיעה בשני. הגמרא בכתובות סמך גימל מספרת לנו, שרבי רחמוי היה הולך ללמוד תורה לתקופה ארוכה, והיה רגיל לחזור לבית בערב יום הכיפורים. פעם אחת בערב יום כיפר התעמק באיזשהו סוגיה, התעכב בגלל זה בבית המדרש ולא חזר לבית בזמן. אשתו בבית מצפה לו בכליון עיניים, כל שעה היא הולכת לראות האם כבר רואים אותו מרחוק שמגיע. כשראתה שהזמן מתאחר והוא לא מגיע, נצבה מאוד בליבה והזילה דמעה. באותו רגע שהיא בכתה, ישב בעלה בבית המדרש, ופתאום התמוטט הרצפה שהוא ישב שמה, ונפל ונהרג רחמנא ליצלן. אומרים בעלי המוסר נכון שגרם צער לאשתו, אבל עונש כזה חמור? להיהרג? ועוד, איזה תועלת יצא לאשתו ממשהו, מהמוות הטרגי של בעלה? הרי היא נשארה אלמנה לו עלינו. מסבירים בעלי המוסר, מכאן לומדים שהעונש הבא על צער הזולת שאתה מצער משבו, אינה כדי לרצות את הנפגע. אלא כשאתה פוגע בשני זה כמו שאתה נכנס לאש. כשאתה נכנס לאש אתה נכווה, איך שלא יהיה אתה נכווה, זה המציאות. לא משנה אם יצא מזה תועלת, התכוונת או לא התכוונת. מזינים יקרים, עד כדי כך אמור אצל הקדוש ברוך הוא הכבוד של הזולת, שמובא במחילתה, שמות חבבית, שבשעה שהוציאו את רבי שמואל כהן גודל ורב שימא מגבליאל נשיא ישראל להריגה, הם היו 10 הרוגי מלכות. פנה רב שימא מגבליאל לרבי שמואל כהן גודל ואמר לו, רבי, ליבי יוצא שאיני יודע על מה אני נהרג. זאת אומרת שרבי שמעון בן גבליאל בדק בכל מעשה ולא מצא בהם שום פגם, עד כדי כך שליבו יוצא שהוא לא יודע למה מגיע לו עונש חמור כזה. ענה לו רבי שמואל כהן גודל, אני אשאל אותך שאלה, האם קרה בימיך שבא אדם אצלך לדין או לשאלה ועיקפת אותו עד שאמרת אני אלך לאכול, אני אשתה ואחר כך אני אקבל אותו? כי התורה מקפידה מאוד על מישהו שמצער את השני. כי התורה אמרה, אם תענה אותו דבר, עינוי מרובה ועינוי מועד. ענה לו רב שמעון בן גמליאל, נחמתני, כנראה שזו הייתה הסיבה. מאזינים יקרים, תראו איך הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים אפילו כחוט השערה. שיתכן שעל דבר צר מועד כזה, שבא אחד לפניו היה צריך להמתין קצת, היה לו שאלה, אבל בכל זאת רב שמעון בן גמליאל לא מיהר לקראתו להשיב על שאלתו, קיבל עונש חמור כזה. בספר חוט המשולש, תולדות רבי עקיבא איגר מביא סיפור מבהיל. הסבא של רבי עקיבא איגר, זכותו יגן עלינו, גם קראו לו רבי עקיבא איגר. נקרא לו רבי עקיבא איגר הראשון. הייתה העיירה שאמר הדעת רשם, רב העיר הגיע לגיל גבורות ולא היה לו מספיק כוח להשיב לשאלות בהלכה. לכן לקחו את רבי עקיבא איגר הראשון כדיין צעיר לעזור לרמ"ר הדעתרא. הגיע שבת תשובה, שנהוג מקדמה דנן בכל קהילות ישראל, שאמר הדעתרא הרב המקומי דורש בשבת זו, וחשבו שאולי הוא חלש, קשה לו, אז הגבאים ביקשו מהדיין הצעיר רבי עקיבא איגר הראשון שהוא ידבר בשבת זו. וכך עשה. לאחר כמה ימים הסתלק מהעולם אמר הדעתך רב העיר. בעת הלוויה ביקשו מרבי עקיבא איגר הראשון, הדיין, שידבר דברי הספד. כשעלה לדוכן להספיד, תקב הוא מיד נעצר ולא המשיך בדברי הספד. לאחר שהייה קצרה פנה לקהל ואמר, רבותיי, הרב הנפטר לא מאפשר לי להמשיך בדברי הספד. יש לו תביעה עליי על הפגיעה שפגעתי בכבודו ועל החלישות הדת שהייתה לו עקב שדיברתי את הדרשה במקומו בשבת תשובה. וירד מהדוכן. ציבור המלווים היו מזועזים מהדברים של הרב. לאחר 11 יום מהמקרה הזה נפטר לו עלינו רבי עקיבא איגר הראשון, הדיין הצעיר. על המצבה שלו חרוט את הפסוק 11 יום מחורף, רמז שהסתלקותו הייתה 11 יום מחורבן הקהילה בהסתלקותו של אמר הדעתרא. ומצד השני כתוב על המצבה, אשריך שנתפסת על דברי תורה. רואים מכאן מאזינים יקרים כמה גדול העונש והחורבן כשפוגעים בשני? ובפרט יקיריי, צריכים להיזהר בכבוד האישה, שהיא עקרת הבית, עיקר הבית. ראיתי באחד הספרים שמביא שסופי התיבות של הפסוק שהבאנו מפרשת השבוע, ולא תונו איש את עם אשתו. רמז למה שהגמרא אומרת בבבא מציעא, לעולם צריך האדם להיזהר לא לצער את אשתו, שמתוך שדימתה מצויה הטבע שלה שהיא בוכה, היא מצטערת, ורחמנא ליצלן יכול להיות מזה, אני לא רוצה להוציא מהפה. כי אף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו. ולכן צריך לדעת שכל פעולה כזאת עושה רושם למעלה. ולכן הפסוק מסתיים ויראית מאלוקיך. וגם לימוד לאישה שתשתדל לא להקפיד ולא לכעוס, כי רחמנא ליצלן זה יכול להביא הרבה הרבה, אני לא רוצה להוציא מהפה. מאזינים יקרים, חז"ל מלמדים אותנו שמידה טובה מרובה פי 500 ממידת הפורענות. אז אם על מידת הפורענות מקבלים אנשים כפי שדיברתי, אז מידה טובה שנכבד אחד את השני, נדאג לא לפגוע אחד בשני, נעשה בזה מאמץ, נקבל שכר מרובה פי 500. אני רוצה לספר לכם סיפור מבהיל מאחד הניצולים מאסון במירון. היהודי הזה הגיע למירון, פגש איזה בחור שהיה רעב, והבחור אמר לו, בוא נלך להכנסת אורחים. הכנסת אורחים זה ממש צמוד למדרגות ששם קרה האסון הנורא. הוא נכנס להכנסת אורחים, החדר אוכל הגדול, פוגש שם האדם שהאדם הזה מצער אותו כבר כמה שנים, במשפטים, בתביעות. ברגע שהוא ראה את האדם הזה, השונא שלו, התמלא כעס בליבו, לא היה לו מנוחת הנפש. הוא התחיל במחשבה שלו כל מיני מחשבות, מה הוא עושה איתו. לאחר כמה דקות, יצא מהכנסת אורחים, ניגש לקיר איפה של הרבי שמעון, שם למטה פתח המערה, מי שיודע את המקום, ודיבר אל עצמו, ריבונו של עולם, באתי להתפלל לרבי שמעון, באתי לבקש בל"ג בעומר, ואני כל כך שונא יהודי, אני מקבל על עצמי עכשיו את מה שאמר רב שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים, אני לא אגיד לו כלום, לא רק שאני לא אגיד לו, אני מקבל על עצמי לסלוח ולמחול לו. ומיד אחרי זה פנה לכיוון אותם המדרגות ששם היה אסון הנורא, ללכת לכיוון תולדות הארון שם. ובאותו רגע היה מפולת של אנשים עליו, שאי אפשר לתאר, הוא חשב שכבר הלך, פתאום באיזשהו צד הגיע קצת אוויר, והציל אותו מהחנק, וכך הוא ניצל. רואים מכאן שכל פעולה שאדם עושה, או זה עושה רושם למעלה, המילים האלה שלפני זה, זה מה שהציל אותו. יקיריי ואהוביי, מאזינים יקרים, תשמעו מה שחז"ל אומרים לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, בניי, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. ומה אני מבקש ממכם? איני מבקש ממכם כלום, אלא שתהיו אוהבים זה את זה, יראים זה לזה ומכבדים זה לזה. שמעתם? בורא עולם אומר, אני נותן לכם את הכל, אני לא רוצה ממכם כלום, רק את זה שתאהבו אחד את השני ותפחדו לא לפגוע אחד בשני ותכבדו אחד את השני. בואו נקבל על עצמנו את הדבר הנפלא הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנאהוב אחד את השני. ואז יתקיים בנו ברכנו אבינו כולנו כאחד. אם נהיה כאחד, נקבל את ברכת השם, והקדוש ברוך הוא יעזור שלא יהיה יותר אסונות. וכאן המקום לנחם את המשפחות היקרות, ששיחה מיוחדת הם צריכים להבין את גודל הנשמות שהם היו ושל הילדים שלהם היו, ולשלוח רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל חולי עם ישראל. שנזכה לגאולה השלימה, אמן ואמן, שבת שלום ומבורך.